שבת דף נ"ט. אנחנו נחזור מדף נ"ח עמוד ב, באמצע עמוד אמר מור, נתלו עין והה, נתלו עין בלהן, עדיין תומעתן עליהן. למדנו שאם יש זוג, דיינו פעמון של הילדים האלו, אז אם העינבל, שזה כמו מקל דק שנמצא בתוך הפעמון, אם זה ניטל ממנו, עדיין הוא יכול לקבל תומעה, עדיין תומעתן עליהן. שואלת הגמרא, למה יחזו? הרי לכאורה, כיוון שהפעמון הזה עכשיו בלי העינבל, אם כן הוא לא מקשקש, הוא לא מרעיש, אז הוא כבר לא שווה כלום. ואם כן, כלי שנשבר ידוע, שגמרנו, התומעה שלו פוקעת. אמר רבייה, הועיל שהאדיוט יכול להחזירו. כיוון שלא צריך אומה בשביל לתקן את זה, אלא אפילו כל הדיוט, אדם פשוט יודע להחזיר את זה, אז גם כאשר העינבל יצא, עדיין נחשב שהכלי שלם ותומתו עליו. מקשה על כך רבה. כתוב, הזוג והעינבל חיבור. ודאי אין הכוונה לומר שזוג והעינבל הם חוברים. אני יודע שהרגליים של המיטה הם חוברים במיטה. מבחינה טכנית ודאי זה לא הכוונת המשנה. המשנה בא ללמד אותנו. מה בא ללמד אותנו? הלכה, לא מציאות. מה בא ללמד אותנו? שכאשר הם צאים יחד, אז זה נחשב חיבור, זה נחשב כלי שלם, מחובר. אבל אם זה לא נמצא יחד, העינבל לא נמצא בזוג, אז זה לא מחובר, כלומר זה דבר שהוא שבור. הוא לא מחובר, אלא הוא שבור, ותומתו פוקעת. אם כן, להדיעה, למדנו כאן בראיתה הזאת, שהזוג והעינבל, כאשר הם לא נמצאים יחד, העינבל נפל, הוא נחשב לא מחובר, הוא נחשב שבור, למרות שהאדיוט יכול להחזירו, אף אחד, תומתו פוקעת. בכי תמה, אריקה אמר, אבל גם דלה מחבר, כמן דמחבר דמי, אולי תגיד אדרבה להפך, כוונת הברייתא לומר לנו, כמו שהבעיה אמר, הזוג והענבל חיבור, כלומר, אף על פי שכרגע אתה רואה אותם מפורקים, אז זה בא להשמיע אחר שהם נחשבים כשהם מחוברים. שוב, נבין, את המציאות טכנית ודאי לא בא להשמיע לנו. ודאי לא בא להשמיע לנו שכאשר זה מחובר במציאות, זה עכשיו מחובר. זה פשוט שלו, זה כל אחד רואה. אז ודאי מה בא להשמיע לנו? זה הרבה רצה להבין שבא להשמיענו שכאשר הענבל נפל, אז מלא זה שבור. כלומר, בא ללמד אותנו את השלילה, את הדיוק. אומר רבה, ואם תרצה, תאמר לי לו, עד רבה. זה בא להשמיע אחר את האופן החיובי, אבל מה הכוונה? שאף על פי שהענבל לא נמצא בפעמון, בכל זאת, זה כן נחשב חיבור, זה נחשב לכלי אחד. למה? היות שהדיוט יכול להחזירו. אומר רבה, זה לא נכון, למה? וכי הרי למדנו, והתניא, מספרות של פרקים, מספריים, שזה בעצם עשוי משני חלקים. כל מספריים, יש לו שני חלקים. ואיזמל של רהיטני זה כלי כזה שמחליקים בו את הקרש. אז הוא עשוי עם שני חלקים, את הברזל שמחליק את הקרש, ואת הידית מעט. חיבור לתומה, שני חלקים נחשבים כמו כלי אחד, ואם חלק אחד נגע בו שרף או אדם תמה, גם החלק השני של הכלי נטמא. אבל אין חיבור להזה, שאם כלי הזה נטמא באמת, והוא צריך להזות עליו מאפר פרה אדומה, צריך לעזות על כל חלק וחלק, ולא מועיל שאת הזה על חלק אחד שיהיה טהור גם החלק השני. והרינן מה נשך? אי חיבור הוא, אם שתי הכלי כשני חלקים עכשיו כמו כלי אחד, אז גם להזעה יועיל. ואם לאו חיבור הוא, אז אפילו לתומה גם כן לא יתמה החלק השני. ואמר רבה, דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לתומה בין להזעה. באמת, בשעה שהוא המספרים האלה גוזרים, אז היות שכל חלק צריך את החלק השני, אז בוודאי שזה מקבל טומאה, וגם אפשר לעשות חלק אחד, חלק שני גם כן טהור. מדוע? כי עכשיו שני חלקים שני כמו דבר אחד. אבל שלא בשעת מלאכה, כיוון שכל חלק לא צריך את החלק השני, אינו חיבור לא לטומאה ולא להזה. אבל מה? החיים מחמירו בשני הדברים, כי לא כל אחד מבין את החילוקים האלה ויודע אותם. לכן גזרו על טומאה שלא בשעת מלאכה, משום טומאה שהיא בשעת מלאכה. ועל להפך, החמירו גם בהזעה, להפך, שאפילו אם אדם מזע זה בשעת מלאכה, יזרו משום הזעה שלא בשעת מלאכה. עד כאן, מה למדנו מכאן? שכל דבר שעשוי משני חלקים, אי אפשר לומר שאפילו כאשר הוא מבורק, אז עד רבו נחשב תמיד חיבור, להפך, החיים החמירו בדבר הזה. אז אם כן, אם אתה אומר לי, העזוג והענבל חיבור, משמע חיבור לגמרי, חיבור לתמיד, גם להזעה, חיבור, אתה קורא לזה חיבור, משמע חיבור תמיד, וזה לא נכון. בוודאי שהוא לא יהיה חיבור גם להזעה. אז אם כן, ודאי שאתן לא באשמיענו שנחשבים כן מחוברים. אז אם כן, מה כוחנו בא לומר לנו? שהזוג והענבל אינם חיבור, שאם הענבל נפל, אז הוא ירד מטומאתו. אז אם כן, חוזרת חזרה הקושייה לכאורה, מדוע כאן כתוב שהזוג הזה, אף על פי שנפל מנו ענבל, עדיין טומאתו עליו, אלא מרבה, הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. הפעמון הזה מחולק בשני חלקים. הענבל, אם הוא נפל מהזוג, הוא טהור. למה? כי זה הבריתה עמדה אותנו. הזוג והענבל חיבור. אם הם לא יחד, אז נחשב שבור. ולכן אותו ענבל, אם הוא יצא מתוך הזוג, הענבל טהור. אבל הזוג, הפעמון עצמו, הוא נחשב עדיין כלי. מדוע? כי אבל מי שאין בו ענבל, הרי עדיין אפשר להשתמש בו. מה אפשר להשתמש בו? אם אתה לוקח פעמון לבד, אתה יכול לקשקש בו רק אם יש בתוכו ענבל. אבל לפעמים לוקחים כלים, ועל הכלים האלו עושים עליהם את הפעמונים. ניקח למשל להבדיל פעמון, הרימונים שעל ספר תורה. תמיד שמע פעמונים ברימונים שעל ספר תורה. אותו הרימון הזה, אם יש לי, אם שחי בתוך הפעמון, יש לפעמים ענבל. יש לפעמים שבפעמונים האלה אין ענבל. ואף בכן הרימונים של הספר תורה מקשקשים. מדוע? כי הפעמון עצמו הוא מקשקש על גבי הכלי. זה אומר את הדוגמה, הדוגמה. הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. אם אתה תולה את זה על גבי חרס או כלי אחר, כמובן לא על גבי בגדים, בגדים לא מרעישים. אם אתה תולה את זה על גבי כלי שהוא מרעיש, הפעמון עצמו הוא מרעיש, כי נמצא שהוא עדיין הפעמון, גם בלי הענבל, עושה את מלאכתו, ולכן הוא לא נחשב שבור, הוא עדיין עושה מלאכתו והוא מקבל טומאה. איתמר נמי, מתי גמרא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. נאמר גם כן, שנחלקו בזה אמוראים אחרים. רבי יוסי בר רבי חנינא אמר, מה הטעם שהזוג הזה עדיין מקבל טומאה למרות שנפל מן הפעמון? כמו שאמר רבה, הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. ואילו רבי יוחנן אמר תירוץ חדש לגמרי, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. תינוק לא יכול לשתות הרבה מים, אז יהיו לו בכלי קטן. מאשר לקחת את הפעמון הזה ולתת בו לשתות מים. למרות שזה לא מיועד בדרך כלל לגמע בו מים, אף פחן אפשר עדיין לעשות בזה משהו אחר. שואת הגמרא, ורבי יוחנן לא בעין מעין מלאכה ראשונה, הוא סובר שאפילו אם זה ראוי למלאכה כלשהי, ולא אותו מלאכתו הראשונה, אף פחן זה מקבל תומה. והרי שנינו בבריתא, יש פסוק שאומר כל המשכב אשר ישכב עליו, הזב יטמע, וכל המושב אשר ישב עליו, הזב יטמע. כלומר, אם זב, אדם שהוא טמא טומאת זב, והוא שוכב על גבי מיטה, אפילו שלא נגע בה, יש מזרון, הוא שכב על המזרון, לא נגע במיטה, לא משנה, המיטה טמאה. הוא ישב על כיסא, על גבי הכיסא היה קרית, הוא לא נגע בכיסא, אף אחד, הכיסא הזה טמא. אבל, כותבת לנו כאן הבריתא, כתוב, בכל כי אשר ישב עליו, יכול כפה שאה וישב עליה, כפה תרקה וישב עליו, יהיה טמא. תלמוד אומר אשר ישב עליו הזב, מי שמיוחד לישיבה, יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתך. מה פירוש? אומרת הבריתא, אם האדם לקח כלי שהיה, היו בכלים האלו, היו מודדים, קילו זה שם של משקל, ליטר זה שם של מידת נפח, דרך כלל מודדים בזה מים, אבל זה מידת נפח. המידות של רבותינו, שאה, קור וכל זה, זה מידות נפח, כזית, זה מידת נפח. אז ממילא, היה להם מידה שנקראת שאה. כאשר רוצה, אדם רוצה למכור לחבר או משהו, ממלא את המידה הזאת, את הקופסה הזאת שנקראת שאה. או, יש לו מידה אחרת שחצי שאה, נקראת תרכב. למה? השאה זה 6 קבים, תרכב זה חצי. זה טרה וקו, טרה זה 2, 2 ועוד קו זה 3, קוראים לזה תרקב. אומרת לנו הבריתא, אם האדם לקח כלי כזה שרגילים דרך כלל למדוד אותו, קפה אותו, הפך אותו וישב עליו, או קפה תרקב, לקח תרקב חצי שאה, כלי כזה, הפך אותו וישב עליו, עשה אותו כעין כיסא. לכאורה הייתי אומר שאם הזב לא נגע בו, שם מעל זה סדין, וישב ועליו, אולי יתמה, כתוב כל המושב אשר ישב עליו, יתמה. תמוד לומר לא, אשר ישב, לא כתוב כל המושב אשר ישב עליו תמה בשום עבר, אלא אשר ישב. מה פירוש? דבר כזה שמיועד לישיבה, למשל כיסא, מיועד לישיבה. אז מה, אף אדם לא יגיד לזב, אדוני קום, כי מה? כי אני רוצה לשבת, אז אני יושב. אבל יש דבר שמיועד למשהו אחר. הסאה הזו מיועדת למדידה. אם אותו הזב יושב עליה, אז אם פתאום צריכים למדוד משהו, מה אומרים לו? קום אדוני, כי צריכים את הסאה הזאת, את הכלי הזה, לעשות את מה שהוא מיועד אליו, כדי להשתמש בו. אז אם כן, כלל הוא ככה. כל דבר שלא מיועד לישיבה, הוא טהור. למה? כי אומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו, אנחנו צריכים בשביל הדבר שמיועד לכך. אם כן, למדנו מכאן, שאין כלי מטמא טומאת מדרס, שהזב דורף עליו, דהיינו שוכב עליו ויושב עליו, אלא אם כן זה מיועד ומיוחד לכך, לישיבה. אבל אם הכלי הזה לא מיועד לישיבה, הזב לא מטמא למרות שהוא דרס עליו, כלומר שכב עליו או ישב עליו. עד כאן הברייתא, הלכה מפורסמת. זה אגב שני דברים. גם אם אותו הכלי הזה, הוא אומרים לו כך, אז הוא לא יכול לקבל טומאה, ויותר מזה. אפילו אם הכלי הזה, הוא היה למשל תסל, תסל, שישבו עליו, והוא נשבר, והוא נשבר פחות משלושה וחשת מחיים, כבר אי אפשר לשבת עליו. אבל אפשר לעשות בו משהו אחר. אפשר לעשות משהו אחר. גם כן, אותו משהו אחר, שעכשיו תייחד אותו אליו, ברגע שמישהו ירצה לשבת עליו בכל זאת, יגיד לו לזב, אדוני תקום, תקום, כי הכלי הזה עכשיו הוא כבר לא מיועד לישיבה. ואם כן ממילא, הטומאה שהייתה בו היא פוקעת. כלומר, זה גם הוא לא מקבל טומאה, וגם הוא היה טמא, אבל היות שעכשיו הוא נשבר, אז הוא כבר לא, הטומאה שהייתה עליו היא פוקעת והוא נהיה טהור. עכשיו, נחלקו אמוראים, מה הדין לגבי דבר שנטמע באוהל המת? אבל הכלי הזה הוא לא מיועד לכך. האם הוא בכל זאת גם כן הדין שלו אותו דבר או לא? רבי אלעזר אומר, במדרסות אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו. ואין אומרים בתממת עמוד ונעשה מלאכתנו. דבר לגבי שנטמע בתומעת המת, שמה לא שייך לומר דבר כזה שעמוד נעשה מלאכתנו. כלומר, למרות שהדבר הזה הוא לא ראוי ומיוחד לכך, אף איך אנחנו לא אומרים את זה. אומר רש"י, אין אומרים לעין אב הטומאה, שטומאת מת, עמוד נעשה מלאכתנו. כלומר, אם נטמע ונשבר, ועודנו ראוי למלאכה אחרת, שהוא לא מעין לחפה הראשונה, הוא היה כיסא, עכשיו כבר לא מעין לכיסא, אלא משהו אחר. אז אנחנו אומרים שזה טמא. ולאמרינן עמוד נעשה מלאכתנו הראשונה, וכיוון שהוא לא ראוי לכך, מלא יהיה טהור. לא אומרים את זה. לא אומרים את זה, אלא כיוון שעקב פנים ראוי למלאכה כלשהי, אז זה תמה. ורבי יוחנן אמר, אף אומר בתממת עמוד ונעשה מלאכתנו, גם לגבי תומת מת, אם הכלי הזה הוא נטמע, נטמע בתומת מת, ועכשיו הוא נשבר, אם הוא ראוי למלאכה כלשהי, אבל פי שהוא לא ראוי למלאכתו הראשונה, וממילא אם אדם רוצה שישתמש בו שמיש חדש, הוא אומר לאדוני, אנחנו צריכים לעכשיו למלאכה אחרת. אבל פי כן, הדין הוא שאותו כלי עדיין נשאר בתומתו. עד כאן דברי רבי אלעזר ורבי יוחנן שם. כן אומרת הגמרא, מה למדנו מכאן? דברי רבי יוחנן אנחנו למדים שלגבי תומת מת, אנחנו צריך שיהיה עדיין עושה מעין מלאכתו הראשונה, ואם לא עושה מעין מלאכתו הראשונה, הרי שזה לא מקבל תומעה. התומה שלו פוקעת ממנו, התומה שלו פוקעת ממנו. ואם כן איך רבי יוחנן אומר, הועיל וראוי לגמי אבו מים לתינוק, אבל מכל מקום עד עכשיו הפעמון הזה מה היה עושה? לקשקש, להרעיש, ולא עכשיו מה הפעמון הזה עושה? משהו חדש, לגמי אבו תינוק, זה לכאורה דבר רבי יוחנן, סותרים אלו את אלו. משיבה הגמרא ואומרת, איפוך כמיתה, תהפוך את הדברים הראשונים, שרבי יוחנן למעלה הוא זה שתראית, מדוע הפעמון תמה הועיל וראוי להקשו על גבי חרס? ולרבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שתראית הועיל וראוי לגמי עבו מים לתינוק. כלומר רבי יוחנן מצריך שיהיה מלאכתו הראשונה, רבי יוסי ברבי חנינה אומר לו לא אכפת אפילו דבר חדש. אומרת הגמרא, ומה יחזי דהפך כמיתה? מדוע אתה אומר, הופך את האמרה הראשונה של רבי יוחנן ורבי יוסי חנינה? אדרבה, איפוך בתרייתא. אולי תאמר שנהפוך כאן את המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, התשובה לכך היא לא. השמעינן לרבי יוחנן, שמפורש שאמר במקום אחר, דבעי מהם לחתו הראשונה. דתנן, שנינו, סנדל של בהמה, של מתכת, לפעמים לרגליים של הבהמה, עושים שם סנדל, כדי שהבהמה, אם היא דורכת מקומות של סלעים וכיוצא בזה, אז היא לא תנגס בהם, לא תיפצע. אז כתוב סנדל של בהמה של מתכת, הוא תמה. לכאורה, אם זה של בהמה, זה לא היה ראוי לקבל תומה. ודאי שבלי שצריך שזה שמש את האדם, לכן רק אז זה ראוי לקבל תומה. וזו השאלה, לכאורה מה זה משמש את האדם? אז נחלקו בכך האמוראים. למה יחזי? אמר רב, ראוי לשתות בו מים במלחמה. נכון שהבית האדם לא שותה בו, אבל במלחמה אדם לוקח את אותו סוס, והוא אין לו כלי לשתות מים, הוא לוקח את הסנדל הזה של המתכת, ושותה בו מים. ובחינה אמר, ראוי לסוך בו שמן במלחמה. אפשר לקחת איזה שמן, לשים בתוכו, ולמרוח על הגוף של האדם. ורבי יוחנן אמר, בשעה שבורח מן הקרב, פעמים אדם בורח מן הקרב, מה עושה? הוא הולך, הוא צריך משהו לברוח, יש מקומות של סלעים, לוקח את אותו הרגל, אותו סנדל של הבהמה, מניח את זה ברגליו, וכך הוא יכול לרוץ על הקוצים ועל הברכנים, ולא להיפצע. אומרת הגמרא, מהי בין רב לרבי חנינה? אז ההבדל הוא, היא כבינה יודעים מהי. דהיינו, לפי דעת רב, מתי אני אומר שהסנדל שמתכת שבהמה הוא תמה, רק כאשר הוא נקי, שאדם יכול לשתות במלחמה. אבל אם הוא נמאס, אם הוא מלוכלך, אדם כבר לא יכול לשתות בו במלחמה. אם כן מלא זה טהור. ואילו לפי דעת רבי חנינה, אפילו כאשר הוא מאוס, כיוון שהוא יכול לסוך בו, למלות בו שמן מתוך הפח, ואם כך שים בתוך השמן, מתוך הסנדל הזה, ייקח מהשמן מתוך המתכת, וימרח על עצמו. אז אם כן מלא, זה גם כי אפילו שהוא מאוס, אדם מוסך כל מורח על הגוף שלו, אז זה מותר. למה באמת רב לא חושש לזה, אומר רשי, כי רב סבור שאין דרך לסוך שמן במלחמה. ומה מחלוקת בין רב ורבי יוחנן, זה בין רב ורבי חנינא לרבי יוחנן, יקבנאי הוא דייקיר, אם הסנדל הזה כבד, אז לפי דעתם, אדם יכול לשתות בו מים, מקבל תומה, אדם יכול לסוך בו, מקבל תומה. לפיית רבי יוחנן, אדם רוצה את זה בשביל לברוח, נברח חייו דווקא כאשר הסנדל הזה הוא כליל, אבל אם הסנדל הזה כבד, הוא לא ייקח אותו, מפני שהדרבה זה מעכב אותו בריצה. מה הקוטנים למדו מכאן? שרבי יוחנן לא אמר את התשובות שלהם כי אדם ראוי יכול לשתות בו, מדוע? כי הוא סובר שסנדל לא מיועד לשתייה. ולכן הוא תרץ ואמר שהסנדל של הבהמה יכול לשמש גם את האדם כסנדל. זאת אומרת, רבי יוחנן סובר שצריך שיהיה משמש כעם לחתו הראשונה, כעם לחתו המקורית, ורק אז בעצם זה מקבל תומה. הלאה וכי, זה לא מקבל תומה. נמשיך. ולא בעיר של זהב. אסור לשתות בעיר של זהב. שואלת הגמרא, מה זה בעיר של זהב? רבה ברבה חנה אמר ביוחנן, ירושלים דדהבה, כדעבד לרבי עקיבא לבטהו. זאת הגמרא, שזה, למה הראשי מסביר, סיכת נוי, שהיא מחוברת לאיזה עיגול כזה יפה, של כול חתיכת זהב, ושם יש מצויר עיר, זה נקרא ירושלים, של זהב. רבי עקיבא, כאשר נשא את רחל, הם היו מאוד מאוד עניים, ואמר לה רבי עקיבא, כשאני אעשיר, אני אעשה לך עיר של זהב. התכשיט הגדול הזה, למרות שהוא לא חלם על שיהיה עשיר, אבל אדם שהוא, גם כשהוא לא יכול לתת, לפחות יאמר את המילה הטובה. וזכר רבי עקיבא להעשיר, זאת אומרת, בגלל שישה דברים עשיר רבי עקיבא, ושעשיר אכן קיים את ההבטחה שלו לאשתו ועשה לה עיר של זהב. אסור לאישה לעשות דבר, זה תנו רבנן, לא תצא אישה בעיר של זהב. ואם יצא, חייבת חטאת, דעת רבי מאיר. אחרי אומרים, לא, לא תצא לך תחילה, אבל אם יצא, פטורה. רבי אליעזר אומר, מותר תחילה, יוצא אישה בעיר של זהב לך תחילה. ברדי, מה זה עיר של זהב? כפירוש של רש"י. תוספות אומרים, שעיר של זהב, מוכיחים מגמרא אחרת, שזה הכוונה היא, שזה היה משהו כעין קטר כזה על הראש. אומרים, למה רש"י מעין לפרש כך? בגלל שכתוב הגמרא שגזרו שקלות, לא יצאו עם עטרות שעשויות מכסף וזהב. והתוספות אומרים שזה לא קושיה, מפני שכל האיסור כולו גזרו דווקא על קלות שהן מתקשטות הרבה וכל העיניים עליהן, אז עליה את ירושלים ערוץ שמחתי, אבל אישה רגילה, לא שקפים, ירושלים של זהב, אם לא מתקשה לזה, זה קשה לדבר אחר, זה לא הסיפור, ולכן מפרשים שזה לא איזה ספיקת נוי שנמצאת על הבגל, אלא על החולצה, אלא זה כתר על הראש. כל פנים, למדנו כאן שלוש תנאים, כל אחד אומר משהו אחר. מסבירה הגמרא במאיקרא אפלגי, במה הם חולקים? רבי מאיר סבר, העיר של זהב הוא לא יפה, הוא בסך הכל מראה עושר, לכן לפי דעתו זה מסוי, זה אין בו איזה קישוט מיוחד, זה פשוט מראה יופי כזה, כמות גדולה של זהב, זה הכל, ולכן זה מסוי. רבן סברי, לא, מה פתאום, תכשיטו, זה מאוד יפה. אם כן, מה כל האיסור כולו? איסור מדי רבנן, דיל משל פעם מחביה, ואל תהיה להטביע 400, שמי תשלוף את זה מעליה, תבוא לראות זה לחברה שלה, תיקח את זה 400, פשוט 40, זה כל האיסור, ולכן, תתחיל האיסור. אבל בדיעבד, היא לא עשתה עבירה, היא לא חייב חטאת, מפני שחרי הכל זה תכשיט, וזה לא נקרא מסוי. בלעזר סבר, מותח תחילה מדוע, סובר מן דרכה מפג בעיר של זהב, אישה חשובה, מי דרכה עשה בעיר של זהב, כזה תכשיט יקר כל כך, אישה חשובה, אישה חשובה, היא לא שולפת ומראה. תוספות מסבירים, שלא כל תכשיט מותר אישה חשובה לצאת, כי אתה לא יכול על אותו תכשיט, לאישה אחת לך אסור לצאת, לאישה שנייה מותר לך לצאת, זה לא ייתכן. אבל יש תכשיטים כאלה ששום אישה רגילה, אין לה את הכסף לקנות אותו, אלא רק נשים עשירות מאוד מאוד מאוד. כיוון שכך, אמרו חכמים, כל אחד יכול לתת תכשיט של זהב. תכשיט זהב זה דבר שהוא מותר, שום אישה, אבל לא תדבר שזה רק שעה עשירה, ואישה עשירה חשובה, ובוודאי שהיא לא תבוא ותראה את זה לחברה שלה. אומרת הגמרא, כלילה, רב אסר, מה זה כלילה כבר נראה בהמשך, אז רב אסר לאדם לצאת עם הדבר הזה. אומר רש"י, כלילה, זה כמו תכשיט כזה, שהיא קושרת אותו מאוזן לאוזן. מאוזן לאוזן, ככה על המצח, מאוזן לאוזן. רב אסר, לתן זה, ושמואל שרי התיר. אומרת הגמרא, יש שני סוגים של קהילה. יש סוג של ניסקה, שזה עשוי מלוח כזה של זהב. כול עמל הפליגה, זה אסור. זה ודאי תכשיט, ויש חשש שיתשת שלוב אותו, ותראה אותו לכם ודאי שזה אסור. כי פליגה די ארוקטה, ארוקטה זה רצועה מבד, ששם זה מקובע שם את החתיכות של הזהב, ולכן יש דעת שמו איזה מותר. למה? מור סבר, הנסקה עיקר. רב סובר שהחתיכות הזהב שבזה הם העיקר, הוא מלא תכשיט, ואסור לצאת איתו כמו כל התכשיטים. ומור סבר, שמואל סובר, ארוקטה עיקר, הרצועה היא עיקר, ועוד שהרצועה היא לא תכשיט, לכן זה מותר. רבשי מתנה לכול, רבשי אומר להפך, כל, צריכים להפוך כל הגרסה, הכל זה להקל. מה? די הנסקה, די ארוכתה, אם זה עם רצועה, די כולי על מג, אפילו לפי דעת רב, לפליגי דשרי. למה? כי ארוכתה, הרצועה היא העיקר, למרות שהמחתכות של זהב אין בכך כלום. כי פליגי די הנסקה, השתבירו למה אין בכך כלום זה רצועה? כי זה שקום בגד. אבל כי פליגי די הנסקה, כאשר כולה חתיכה חת זהב, מור סבר, דבי דעת רב, דיל משל פעם מחביה, ואתה תהיה, אולי תשלוב את זה תראה, וקח את זה 400 רבים. ומור סבר, שמואל סובר, מה דרכה למפח בכלילה? מי זו שיוצאת בכלילה חתיכת זהב כזאת מאוזן לאוזן? מי זה? אישה חשובה, אישה חשובה, לא שאל פעם מחביה, אישה חשובה, לא תשלוב את הרי זה. רעידו אשר רב יוסף, עליו השלום, היה התקופה שלא הרגיש טוב, ושכח כל תלמודו באומינן. ואז היו, אחרי שעברי, תלמידים היו יושבים וחוזרים ומזכירים לו תלמודו. אמר לו רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, בפירוש אמרת לנו משמו של רב, שכלילה שרי, איך זה יכול להיות? הרי ידוע שרב אומר כלילה אסור, על כוחנו כמו הגרסה של רב אשי, שמה שאמרת לנו אותו בשם רב כלילה שרי, זה דיבר על הרוקטה, ומה שהעולם אומר, שרב אמר כלילה אסור, הכוונה על ניסקה, שכל זה אסור חתיכה של זהב. כלומר רב שמואל בר בר חנה בא לומר בעצם לפי דעת רב יוסף שהגרסה של רב אשי היא העיקר. דרך אגב נגיד פה מילה אחת, למה אומרים זו בר בר חנה? חנה זו אחותו של רבי חייא, ו כיוון שהיא הייתה מפורסמת, רבי חייא מפורסם, אז אייבו וחנה ובחיה היו כולם אחים, מה המשנה אומרת שמה. אז כיוון שכך היו מזכירים את הנכדים על שם הסבתא הדגולה המפורסמת. אחרי שנו רבה רבה בר חנה, אחרי שנו כאן את רב שמואל בר בר חנה, הלאה. אומרת הגמרא, אמרו לרב, אתה גברה רבה, הגיע אדם חכם גדול, עריכה, לנהר דעה, חכם גבוה אבל, הגיע לנהר דעה, הוא מטלע, והוא צולע, ודרש, כלילה שרי, הוא דרש, שהתכשיר שנקרא כלילה, שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא אמר שזה מותר. אמר הרב, מן גברה רבה עריכה דיטלע, מי זה אתה חכם הגדול, שהוא גבוה וצולע, זה לוי. שמע מיניים כן, נפטר נחנשה דרבי אפס, וישב רבי חנינה בראש הישיבה, ולא היה לו אדם ללוי לשבת ללמוד יחד איתו, ולכן הוא בא לכאן. נזכיר את הדברים בקצרה. שרבי יהודה הנשיא נפטר, אמר שרבי חנינה ישב בראש הישיבה. רבי חנינה לא רצה להיות ראש ישיבה, מפני שרבי אפס היה יותר מבוגר ממנו שנתיים וחצי. אז הוא אמר שרבי אפס, הוא ישב, הוא יהיה ראש ישיבה. ובאותו הזמן, כל מה שרבי אפס היה ראש ישיבה, רבי חנינה ישב בחוץ. חוץ בית המדרש. פשט של רש"י, כתוב כאן למה, למה ישב בחוץ? בגלל שהוא היה אחרי הכל יותר תמיד חכם גדול מרבי אפס, זה הפשט. אומר רש"י, רבי חנינה היה חשוב, לכן הוא נכנס להיות כביכול תלמיד של רבי אפס. המהרש"ל מקשה איזו קושייה בסוגיה, והוא מסביר טיפה שונה. מהרש"ל אומר, רבי חנינה לא רצה לשבת להיות ראש ישיבה, למרות שרבי אמר, כדי שלא לפגוע בכבודו של רבי אפס, שהוא היה יותר מבוגר ממנו. מצד שני, להיכנס ולהיות תלמיד של רבי אפס, זה ממש נגד דברי רבי יהודה הנשיא. אז את זה הוא כבר לא רוצה לעשות. מה היה עושה? היה מגיע כל יום לישיבה, ויושב סמוך במפתן של בית המדרש. רבי לוי ראה, אמר רבי חנינה הגדול, יושב בחוץ לבד, ישב לוי לידו של רבי חנינה, וישבו נוגעים שם ביחד חברותה. כאשר רבי אפס נפטר, מינו את רבי חנינה, להיות ראש ישיבה. לוי להיכנס הוא לא יכול, כי הוא היה גדול בתורה כמו רבי חנינה. מה עשה? ירד לבבל. אז כאן כתוב שזה החשבון שעשה רב, אמר כנראה שלמה לוי הגיע לכאן, למה הוא נשאר בישראל? כנראה שרבי חנינה, רבי אפס נפטר, רבי חיינה עכשיו נהיה ראש שיבה. לוי להיכנס הוא לא יכול. ומצד שני, להיות לבד בחוץ, חייב אדם ללמוד בחברות, אסור שילמד לבד. לכן מה הוא עשה? בא לכאן לבבל. שואת הגמרא, חישוב של רב יפה מאוד, אבל יש קושיה, מי אמר? אולי אחרת. ודיל מה אנחנו נשד רבי חנינה? אולי רבי חיינה הוא זה שנפטר. ורבי אפס עדיין נשאר, כי קייל, עדיין נשאר עומד, שהוא ראש שיבה. ולא היה לו אדם ללוי לשבת מוד יחד איתו חברותה, וכעתה לאכל, לכן הוא בא לכאן לבבל. אומרת הגמרא שתי תשובות. דבר ראשון, אם איתה דרבי חנינה נפטר, לוי לרבי אפס היה כופף את עצמו. למה? כי אחרי הכל רבי אפס, נכון שהוא כמוך בתורה, אבל הוא יותר גדול ממך, יותר מבוגר ממך, הוא היה נכנס. ועוד, שרבי חנינה לא שריד אל המליך, לא ייתכן שהוא לא יספיק למלוך. למה? שכאשר דחייה בחניך הנשד רבי, כאשר נפטר רבי, אמר חנינה ברבי חמה ישב בראש, הוא יהיה ראש שיבה. וכתוב בהם בצדיקים, ותגזר עומר ויקום לך, אז לא יכול שדברה של רבי לא יתקיימו עד. ספר את הגמרא, שאחרי כמו שאמר למעל, דרש לוי בנהר דעה, כלילה שרי. כשהוא אמר את זה, יצאו 24 אנשים עם כלילה. מכל נהר, כל העיר נהר דעה. דרש רבה ברבו במחוזה, כלילה שרי, ואת הגמרא שם יצאו 18 כלילה, ממבואה אחת, מרחוב אחד, ממבוא אחד. במחוזה היו עשירים גדולים, ולכן ממבוא אחד, רק אמרו להם מותר, יצאו כולם. אמר רב יהודה, אמר רב שמואל, כמרה השרי, כמרה זה הגורה כזאת, שיש שם מקושטת זהב, היא קדם רדי ארוך, זה רצועה, ואמר ספרה, למה זה מותר לצאת עם הרצועה הזאת שהיא בעצם כולה עם חוטי זהב? מדי דעבד, תלית מוזבת, כמו תלית מוזבת, שאנשים מכובדים, שרתי המלך עושים איתה, גם זה מותר. והיא קדם רדי הנסקה, זה הכל חתיכה של זהב. ובכל זאת, הדבר הזה מותר, ולמה? אמר ספרה, מדי דעבד, מנת שמלכים, כמו חגורות של מלכים, כן, חגורה שלה עושה מזהב, כל ישראל מני מלכים. אמר לרבינה לרבשי, תמרה אלווה המיינה מי, אדם שחוגר עצום בחגורה בהמיינה, ומעל זה, זה חוגר אותה חזק, מעל זה הוא שם חגורה אחרת של כמרה, שחגורה שכולה מזהב, היא לא חוגרת כל כך טוב, אבל היא יפה מאוד, חגורה אגבי חגורה מי, אמר לתרי המיינה כאמרה, אז מה זה, שתי חגורות, מה נעשה שתי חגורות, זה חגורה אגבי חגורה, מה? כלומר, פשוט שזה מסוי, הריף והרמב״ם מפרשים להפוך ממש, אומרים, אדרבה, תרי המיינה כאמרה, כלומר, שתי חגורות, מה יש? שתי חגורות, זה חגורה ועוד חגורה, כמו שמותר לבוש צוודר ועוד צוודר, מותר לבוש חגורה וחגורה, עוד חגורה. הרמה פסק כדעת ראשי, שתי חגורות אסור, ואילו מרן פסק כדעת הריף והרמב״ם, שתי חגורות מותר. עלה, אמר רבא שיהי ריסוקה היא יתלם אברי חייתה אשרי ואילה אסיר. היו כאלה שלוקחים, לפעמים קר להם רק במותניים, שלא ייכנס רוח ויתקררו, יש כמו כעין חתיכת עור כסיר רחבה גדולה, יש גם כן חגורות כאלה של בארצות הערב, שעושים חגורה, לא חגורה ככה מותניים קצרה כמו שלנו, 3-4 סנטימטר, אלא חגורה רחבה, כעין, כמו שרואים של הרבי נשחי, משהו כמו 15 סנטימטר, דבר כזה, ועושים את זה ככה על המותניים, אז זה לא חגורה, אבל דבר דומה לזה, סיים על המותניים, משהו מעור רחב, וסיים את זה על שם, אומרת הגמרא, היא את רחתאים שלו רצועות דקות, מותר עושים את זה, למה? כיוון שדם קושר את עצמו אותו וזה לא ייפול, ואילה אסור, למה כשחשש שזה ייפול? ולא בקטלה, מה זה קטלה? מנקתה פרה, איזה, כמו חצי עיגול כזה, חצי עיגול ככה, על, שמקיף את הצוואר, זה ממש תופס את הגרון חזק, לכן רק כאילו כמו קטלה, זה לא, אישה לא מרגישה מזה חניקה ממש, מפני שזה עם רצועה, ולכן זה לא אדם מרגיש מסוכן. מצד שני, זה מראה את האישה, את הצוואר שלה, שהיא בעלת בשר, נראה שהיא אישה עשירה, וזה היה הדבר הזה, לכן קוראים זה בשם קטלה. למה זה היה עשוי? קודם כל זה היה בצורה שכולו מלא קישוטים של כסף וזהב וציורים יפים ביותר. למה זה עשוי? זאת אומרת, מנקת פרה. דהיינו, כדי שכאשר הלכלוכים, הפירורים נופלים עליה, לא ייפול על הבגד שלה, אלא ייפול על הקישוט הזה. ואז, הקישוט הזה יכולה רק להוריד אותו. מה שאני כן ייפול על הבגד, יצטרך להחליף את כל הבגד שלה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.